אתם מאזינות ואתם מאזינים לכאן הסקטים, הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי. כאן רשת בית.
כאן עד 10, גם ברדיו, כאן רשת בית וכאן מורשת, וגם בכאן 11, שי פרלמוטר עורך, המפיקות הן לי לאופר ולירון אהרון אסולין, יוסי תנורי על הביצוע הטכני, רועי שרון כתבנו הצבאי, שלום, בוקר טוב.
אהלן, בוקר טוב.
טוב, קודם כל מלחמה, איפה אנחנו עומדים?
צהל הודיעו אתמול שהם הולכים לסיים את הפעולה בח'אן יונס בערך עוד כשבוע.
יש הודעה כזו של
לא,
צהל?
לא, לא, לא הודעה. זה היה תדרוך לכתבים צבאיים. לא נתקוף בשמות של הקצינים שתדרכו, אבל זאת הערכה כרגע בצהל. מי שנמצא שם זה גם גבעתי, גם צנחנים, גם חטיבת הקומנדו, גם כוחות מיוחדים שהם בעיקר בתת קרקע, גם כוחות הנדסה.
מסיימים בח'אן יונס, זה אומר מה? זה אומר שמה? אנחנו משתלטים?
זה אומר...
זה לא אומר שאנחנו תופסים את סינואר עוד שבוע?
לא, כי אתה רואה שלא מצליחים. קודם כל, אתה זוכר את הערכה של הוול סטריט ג'ורנל לפני שבוע על כך שצהל הגיע בין 20-40% מהמנהרות, תשמיד. אוקיי, אז בואו נלך על הערכה הגבוהה, זה 40, אז אנחנו ב-40, אז יש עוד מלא מנהרות.
אז עוד שבוע אנחנו בעצם משתלטים על החלק העליון של חניונס.
מפרקים את גדודי חמאס, של, גדודי חניונס של חמאס. העניין הוא, וזה מעניין, זה אומר שאם צהל מסיים את חניונס, מה נקסט? מה אחרי זה?
כן.
כי צהל כבר עבד בכל הרצועה. אז נכון שיש מקומות שצהל מתמרן שם שוב, וזה מביא אותנו לתשובה, שהמקום היחידי שצהל עוד לא, עדיין תקוע שם בשלב א', לא תקוע, פשוט עוד לא קרה.
רפיח.
רפיח. ורפיח זה סיפור שלמרות הלרלורים והניסיונות, וראש השב"כ נסע למצרים, ומתאם פעולות הממשלה בשטחים נסע למצרים, ויש הרבה ניסיונות להגיע איתם לאיזה הבנה, אין בינתיים פתרון לסיפור הזה של רפיח. אנחנו מבחינתנו... זה עדיין עיר מקלט.
כיוון שעברנו מצפון לדרום ברצועת עזה, אנחנו מבחינתנו כל העזתים צריכים להתכנס ברפיח?
כרגע יש שם יותר מ1,200,000 עזתים.
זה מה שאנחנו מצפים שאוכלוסייה אזרחית הלא מעורבת בטרור, ככל שיש כזו בעזה, תעשה, תתכנס ברפיח.
זה מה שקורה כרגע. יש שם 1,200,000 עזתים. חלקם, יש שם גם מחבלים, גם מפקדים בחמאס שברחו, יכול להיות גם שסינואר שם, אף אחד לא, אני לא יודע, יכול להיות שסינואר, יכול להיות שדף, הם מוחזקים כמובן, הם סביבם עם חטופים, גם חטופים מוחזקים ברפיח, יש שם את המנהרות התת-קרקעיות למצרים וממצרים, יש שם את כל ציר פילדלפי, יש כאן שתי בעיות, אחת היא מדינית מול מצרים, היחסים הקרירים שבין ישראל למצרים לא מוסיפים לפתרון הזה בטח, לבעיה הזאת, וכרגע המצרים לא מוכנים לשמוע בכלל על תמרון בפעולה קרקעית ברפיח, כי הם חוששים שעכשיו מאות אלפי עזתים יקפצו להם על הגדרות ויכנסו להם לשטח. והבעיה השנייה זה באמת שיש שם אוכלוסייה, אי אפשר לתמרן כשיש לך מספר כזה גבוה של אוכלוסייה. צריך להזיז אותם לאן שהוא, לאן תזיז אותם. לצפון אתה לא רוצה שהם יחזרו, כי אתה מאבד את ההישגים שלך, אין עוד מקומות, זה חוק שימור החומר אפילו. יש גבול כמה אפשר לשחק עם זה. ולכן, כרגע אין פתרון. אין באמת פתרון, יש כל מציעים כל מיני פתרונות, אין משהו שנראה
מה למשל, שם. פתרונות כמו מה?
להזיז אותם מאזור אחרי שצהל יסיים בח'אן יונס, אז יהיה אפשר להחזיר אותם לאזור של ח'אן יונס, אבל לאזור של ח'אן יונס אתה לא יכול להביא לשם 1.4 מיליון, אין שם מספיק מקום.
לא, וגם כל הדבר הזה מתעלם.
כל המואסי זה גם לא מספיק מקום.
אבל כל הדבר הזה לא מתעלם, אנחנו יודעים כמה אנשים יש במנהרות, כל הדבר הזה לא מתעלם מהעובדה שיש עיר תחתית בח'אן יונס? שעדיין לא פירקנו?
כרגע עובדים בח'אן יונס, אבל מצפים לסיים את הפעולה הזאת בעוד שבוע, נגיד 10 ימים, משהו כזה. אבל
הסיפור הזה... לא, בעוד שבוע, אתה יודע להגיד כמה מהמנהור שם בח'אן יונס אנחנו נפתור?
יש גם בעיה שכאילו, איפה שצהל יודע שיש חטופים, אז כמובן לא נוגעים, כי לא רוצים לסכן אותם, ברור, אז לא תוקפים שם וזהירים שם. יש כאלה מקומות לא רק בח'אן יונס, בעוד מקומות ברצועה. אבל הסיפור הזה הוא סיפור מאוד גדול, וזה פלונטר שכרגע אין לו פתרון, והוא לגמרי על השולחן של מקבלי החלטות, זה דרג מדיני
יכול
לגמרי.
יכול להיות שזה יהיה זרז מבחינת ישראל להגיע לעסקה? להגיד...
לכאורה זה שני צעירים אחרים, הסיפור של התמרון הקרקעי, אתה אומר אולי...
לא, אולי גם ככה אנחנו לא באמת יודעים איך להמשיך מפה את התמרון הקרקעי, אז הפסקת הלחימה לחודש וחצי בתור התחלה, אולי זה נקודת יציאה.
נדבר בהמשך התוכנית עם מיכאל מילשטיין, נשאל אותו מה דעתו על זה.
גם מיכאל וגם עוד רגע איתנו סולימן מסודה כדי להגיד איפה המגעים עומדים, אבל קודם נלך לבאר שבע, איציק זוארץ כתבנו בדרום. איציק, מה קורה שם בבאר שבע היום, הבוקר?
בוקר טוב, כן, זה באמת אירוע חריג מאוד, אתם יודעים במצבנו עם כל הדריכות והמתיחות, האירוע הזה מיד נחשד כפיגוע, אבל הוא מתחיל כמה דקות קודם, לפני שמתרחש אותו אירוע ירי ששוטר יורה שם בחשוד למוות, כשאותו אדם, תושב טירה בשנות ה-30 לחייו, מאיים בהתאבדות, מתנהל אחריו איזשהו מרדף, של כוחות משטרה.
לא הבנתי, איפה ואיך הוא מאיים בהתאבדות?
הוא מאיים בהתאבדות בכל מיני משפטים שהוא אומר, הוא נעצר על ידי ניידות המשטרה, מתחיל להימלט מהם ברכבו, נוסע נסיעה פרועה, ונמלט, זה קורה באזור בית החולים סורוקה, ומשם הוא נמלט לרחוב הצבי בעיר, השוטרים מנסים לעצור אותו, הוא מתפרע, תוקף את השוטרים, תוקף גם עוברים ושווים. בהתחלה מנסים לעצור אותו באמצעות טייזר ואמצעים אחרים, ממשיך להתפרע, השוטרים יורים באוויר, אחר כך לרגליו של החשוד, ולאחר מכן הוא מת מפצעיו כתוצאה מהירי ברגליו, הוא גם צועק על הוא אכבר תוך כדי, וכנראה שבגלל זה הייתה המחשבה שמדובר בפיגוע. עכשיו הערכה היא שהאירוע הזה פלילי, שיכול להיות שמדובר באדם מעורער בנפשו.
משהו חוץ מזה שהוא צעק על הוואקבר גרם לשוטרים לחשוב שמדובר במחבל?
אני לא בטוח, אני חושב שזה רק המילים שהוא
כלומר,
אמר.
כלומר, זה נשמע כמו איזשהו איום בהתאבדות או משהו שקשור בתחום הנפש, ואז הוא בורח כן. מהם ומסכן הרבה מאוד אנשים, אבל משהו שם היה נראה כאילו זה לאומני בסיצור?
אז אני אגיד לכם, ככל הנראה היה מדובר בשני כוחות משטרה שונים, בכוח המשטרה שהיה באזור בית החולים סורוקה, שם הוא מאיים, שם כנראה מתקבלות הקריאות על התאבדות, על קריאות של אדם שרוצה להתאבד, רודפים אחריו, הוא כנראה נמלט לרחוב הצבי, ושם פוגש אותו כוח משטרה אחר. וכוח המשטרה אחר לא מודע לאירוע הקודם בבית החולים סורוקה על האיומים בהתאבדות, ולכן משם, עם הצעקות על הוא אכבר, הייתה איזושהי הבנה ראשונית שיכול להיות ומדובר בפיגוע, אבל בסופו של דבר, אחרי שמבינים את כל התמונה, זה כבר לא נראה ככה.
אוקיי. תודה רבה, איציק.
תודה.
סולימן מסעוד, כתבנו מדיני, שלום.
שלום, בוקר טוב.
איפה אנחנו עומדים? מבחינת האפשרות לעסקה שתשיב את חטופינו שמוחזקים בעזה.
האמת, לא זזנו מאז אתמול, למען האמת. כי בסופו של דבר, גם כשקבינט המלחמה מתכנס אתמול, הוא לא דן בפרטי העסקה, מכיוון שאין תשובה חיובית של חמאס. ולכן אומרים בישראל, קודם כל אנחנו צריכים לקבל את התגובה, את התשובה, וכפי שאמרנו, מעריכים שהתשובה תהיה חיובית מינוס, כלומר, הם יגידו כן, אבל, ואז הם ידרשו שינויים אולי אפילו גדולים מאוד בתוך המסגרת שאושרה בפריז, אבל קודם כל צריך לקבל תשובה, והתשובה לא מגיעה, והדיווחים בתקשורת הערבית כל פעם משתנים, לפעמים זה בשעה 7 בערב ולפעמים זה בימים הקרובים. אני יכול להגיד לך שבישראל מבינים שהדבר הזה יכול לקחת ימים ארוכים.
מה, עד התשובה הזאת שחמאס, שאתמול היו דיווחים, הערב בשעה 7 בערב חמאס ייתן את תשובתו לישראל. כלומר, דרך הקטרים או דרך המצרים או דרך האמריקנים, לא משנה. זה, מה עכשיו? איפה אנחנו עכשיו עומדים ביחס להודעה הזאת? יש דדליין חדש?
לא, אין, קודם כל לא היה דדליין, ואני לא מכיר שיש דדליין במסגרת, אבל בישראל הסבלנות מתחילה לפגוע, ואומרים שבימים הקרובים צריכה להתקבל תשובה. אגב, לשאלתך, התשובה מגיעה בציר הרשמי דרך קטר, לא דרך מצרים, ומי שאמור להעביר את התשובה הוא ראש הממשלה קטרי לראש המוסד, ומשם זה מגיע עדכון לקבינט המלחמה, ומשם מתקדמים. הערכות בישראל, או נגיד בישראל סבורים, שיש באמת חילוקי דעות בין חמאס חול לחמאס בעזה, כלומר בין יחיא סינואר לבין אסמאעיל הנייה. אני רוצה להזכיר לכם גם ששמענו את שר הביטחון בשבועיים האחרונים, נדמה לי, הוא התחיל לפני שבועיים באמירות האלה, שמי שמקשיח עמדות הם המנהיגים בחול. אני לא יודע להגיד לכם באמת,
כן, על זה מיכאל מישטה שכבר הוזכר פה אמר אתמול, זה קצת כמו משחקי פוליטיקה, אולי זה משחקי פוליטיקה של חמאס, של להגיד הנה תראו, יש לי בעיה, יש לי בעיה פנימית, יש לי בעיה חיסונית, לנסות להרים קשיים שלא באמת, שלא בהכרח קיימים.
נכון, זה מההתחלה זה גם היה מובן שזה התנהל גם דרך התקשורת הערבית, והתחילו להרים קשיים ולהעלות דרישות, כשברור שאי אפשר לדון עכשיו בדרישות עוד לפני שאתה נותן תשובה חיובית למסגרת שאושרה בפריז לפני שבוע. אז בשורה התחתונה לשאלה שלכם אסף ורועי, איפה אנחנו עומדים כרגע, באמת שום דבר לא השתנה מאז אתמול, מחכים לתשובה מחמאס, אם התשובה תהיה שלילית, כי ידרשו דברים מופקעים כמו הערבויות להפסקת המלחמה, או שחרור של אסירים שישראל לא יכולה לשחרר אותם, או לא רוצה לשחרר אותם, אז אין מה להתקדם, וגם היא תהיה חיובית, שוב היא תהיה חיובית עם המילה אבל,
כן.
וידרשו המון שינויים,
אוקיי.
ולא ברור שתהיה לזה, לא בטוח שיקבלו את זה בישראל, אבל קודם כל צריך לקבל את התשובה.
תודה סולימן מסעודי.
תודה.
בשבת נפל בדרום הרצועה רב סמל במילואים שמעון יהושע סולין מבית שמש, היה בן 24 בנופלו. אנחנו מדברים עכשיו עם אביו הרב רפי סולין. שלום הרב רפי.
אני בימים שהמילה שלום היא נטולה מאיתנו, מהשיבה לא אומרים שלום, אז אנחנו נחפש מילים אחרות לפתוח בהם.
קודם כל תודה שאתה איתנו, וחיבוק גדול מאיתנו, ואנחנו כמובן משתתפים בצערכם.
תודה, אנחנו מרגישים את זה, תודה.
ספר לנו קודם כל על הבן שלך.
שמעון שלנו בן 24, גדל במסגרות של החינוך הציוני דתי בישיבה תיכונית בדימונה, אחר כך הוא עבר לישיבת ההסדר במצפה רמון, במסגרת שלה הוא התגייס להנדסה קרבית, והוא השתחרר, הוא סיים את הישיבה לפני קצת יותר מחצי שנה, ותכנן את דרכו. כשפרצה המלחמה, אז הוא הצטרף לגדוד המילואים שלו בהנדסה. הוא לחם שם למעלה מ-75 ימים, והוא השתחרר לפני חודש וחצי. ונהננו ממנו שבשך החודש האחרון בבית, אבל הוא לא היה רגוע. וכמו שממש מאפיין אותו, הוא כל הזמן היה טרוד וחיפש דרך להצטרף לאיזושהי יחידה. לחץ על חברים, יש לו הרבה חברים שמפקדים. וביום רביעי האחרון הוא קיבל אישור מהשלישות של חטיבת הצנחנים הדרומית שנמצאת בעזה. חבר שלו, שהוא ממם שם, קלט אותו, משך אותו אליו. והייתם צריכים לראות את השמחה שמילא אותו ביום רביעי, כשהוא קיבל את ההודעה שהוא יכול להצטרף, ואיזה שמחה הוא הצטרף. הוא היה חדור בשימה, הוא האמין במטרה, הוא לא היה רגוע, הוא אמר חייבים לחסל, חייבים להילחם. הוא הביא לידי הביטוי את כל הכישורים שלו, והוא היה בחור מוכשר מאוד, הרבה כושר, חזק מאוד, עם עוצמות, והוא רצה להביא את כולם לידי ביטוי בלחימה, ולכן הוא כל כך שמח להצטרף. זהו, מיום רביעי, וזה מעט ימים, חמישי, שישי, שבת, הוא היה שותף לפשיטות, ובשבת כמעט סיימו את המשימה, ועם סום נשאר בית אחרון לתאר אותו, נכנס עם הכוח הסמל לתאר את הבית, פצו שם חמל של חמאס, שתי קומות מעל, עלו לתאר, הוא היה כנראה ראשון בחוליה, ואז הם חטפו מכת אש קשה, ששם הוא מצא את מותו.
זאת הייתה חוליה שערבה להם שם, עשתה מערב בתוך אותו מבנה?
זו הייתה חוליה שלא מספיק ברור עדיין מה, זה היה חמל חמאס, אז כנראה שהם, הייתה שם חוליה שפעלה שם בבית הזה. מה קרה איתה בהמשך, ממש לא ברור, אבל לדברי הממ"מ שהיה אצלנו, והוא ממש חיזקנו אותו, ואמרנו לו שאנחנו, הוא מרגיש ישראל מצפון שהוא משך אותו אליו. הם היו חברים בלב ונפש, שניהם. הם תכננו טיול אחרי שמחת תורה לגורגיה, שניהם, רק שניהם. והוא ממש הרגיש קושי עצום לזה שהוא משך אותו. אנחנו הרגענו אותו ואמרנו לו שאנחנו אוהבים אותו וממש הוא חלק מאיתנו. זה היה בית אחרון והיה צריך לתאר אותו, והם הבינו שצריך לתאר את הקומות מעל, כי היה שם הרבה מידע מודיעיני עד כמה שהבנתי בקומה שמתחת. זה מאוד אופייני לשמעון לרצות להיות ראשון. הם חטפו מכת אש רצינית, הבנתי שלאחר מכן הם כבר נעלמו, אז לא ברור לי מה קרה בהמשך, כי הורידו את הבית הזה. הסיפור הזה זה סיפור שמאפיין את שמעון שלנו, עם הרבה צניעות, הרבה צניעות וענווה, אבל עם הרבה רצון וחתירה למגע והבנה בצדקת הדרך. הוא למד הרבה, הוא קרא הרבה ספרי היסטוריה ישראלית יהודית, ולמעשה הוא שלט בהיסטוריה של הקרבות לדורותיהם, הוא יודע להגיד בדיוק, כל יום זיכרון הוא היה בעלה להר הרצל, לכן גברנו אותו שם, אני רציתי אותו לידי כאן בבית שמש, אבל הוא ביקש מאיתנו, שהוא אמר, אם אני אמות אני רוצה להיקבר בהר הרצל, הוא רצה להיות קרוב לכל הקדושים שם, הוא העריך אותם מאוד, למד את ההיסטוריה שלהם, והוא היה ספוג בערכים האלה. עם זה הוא הלך לקרב.
לפני הלוויה יצאת מהבית שם לשכונה, לקהילה שלכם בבית שמש, והיה חשוב לך לדבר לרבים שהתגודדו בדרך להלוויה.
שלא תדעו, זה מעמד מרגש מאוד, מאוד מרגש לראות את עם ישראל. היו שם גם התלמידים שלי מהישיבה התיכונית שעלי תורה בבית שמש, היו שם בנות אולפנה מישיבות תיכוניות אחרות, ובאו מכל רבדי האוכלוסייה, והתחושה הזאת היא מאוד מאוד מרגשת. ואני הרגשתי שאני צריך להגיד להם משהו, אני צריך להגיד להם תודה על השותפות הזאת, זה לא דבר מובן מאליו. במידה מסוימת האבל הוא אבל פרטי, אבל יחיד הסילח, אבל בנסיבות הללו זה לא אבל יחיד, וזה מחזק שעם ישראל איתנו. מעבר לרובד האישי שלי, שלנו כמשפחה, אני יכול לומר שמדברים היום הרבה על חשבון נפש של המערכת הצבאית, ואני עם תחושה שאנחנו כחברה ישראלית צריכים לעשות חשבון נפש. זה לא מתחיל במערכת הביטחון, זה לא במערכת המשפט, יש איזשהו סולם ערכים ערכי של החברה שלנו, שכולנו צריכים לעשות חשבון נפש, ולמחרת שמחת תורה התעוררנו, התפקחנו למציאות חדשה שהיא הייתה לפתחנו, זה לא היה משהו חדש. בחרנו מסיבות שונות לעצום עין או לפתח מערכת ערכים שבמידה מסוימת הייתה מבוססת על ערכים של זכויות הפרט, המקום האישי שלנו ואנחנו עכשיו במחיר, כל אחד מאיתנו מוסר את הבן הפרטי שלנו, שזה כאב עצום. באופן אישי, אנחנו מתחילים, יום ראשון אתמול, ככה הלכתי לישון עם ההבנה שאני מתחיל ללמוד עם החוסר הזה, שילווה אותנו כל החיים. אנחנו חזקים, אנחנו מאמינים בצדקת הדרך. אנחנו לא מרגישים שהיה כאן קורבן נשב, ממש לא, חוליה מתוך מהלך שלם שעם ישראל, שצבא הגנה לישראל פועל, ואנחנו מאוד מאוד מאמינים בצדקת הדרך. כחברה אנחנו חייבים לעשות חשבון נפש ערכי, ובימים האלה אנחנו כל היום נדרשים לשלם את הפרטי שלנו ולהקריב אותו למען הכלל, ואנחנו צריכים לחיות ולקדש סולם ערכים חדש שרואה את החיים הכלליים והציבוריים שלנו כאן כעם. לא רק כאויב משותף, לא רק להכיר באויב כמשותף, אלא להכיר את החיים שלנו כמשותפים, וזה דבר גדול שנצטרך להתעורר אליו למחרת המלחמה. העיסוק במי ישלוט, מי היה, זה עיסוקים קטנים שצריך לעזוב אותם, זה מאחורינו. אנחנו חייבים לבנות בחברה משהו חדש.
הרב רפי אסולין, אביו של רב סמל במילים שמעון יהושע אסולין, שנפל בעזה, תודה גדולה שדיברת איתנו.
תודה, משתתפים בצערכם.
תודה, תודה.
כרמל נגור, כתבתנו בשטחים, שלום.
אהלן.
טוב, ארצות הברית מטילה סנקציות על, איך לכנות אותם?
פעילי ימין.
פעילי ימין?
על מי שמעורב לפי מחלקת המדינה באלימות כלפי פלסטינים, ארבעה כאלה ברשימה בינתיים, ואתמול, שלושה ימים אחרי סבר חדש הזה של נשיא ארצות הברית ביידן, שמטיל סנקציות על אותם ארבעה, בנק לאומי מודיע לאחד מהם ששני החשבונות שלו בבנק מוקפאים. מדובר בינון לוי, תושב דרום הר חברון. הוא אגב מכחיש לחלוטין מעורבות כזו או אחרת באלימות או בהפחדה או באיומים או כל מה שמייחסים לו בהודעה הרשמית של מחלקת המדינה האמריקנית. ואגב, הוא היחיד מבין הרשימה הזו של אותם ארבעה ישראלים, בינתיים ארבעה ישראלים, שלא הוגש נגדו אף פעם כתב אישום, והוא מעולם לא ישב במעצר מנהלי או משהו כזה.
מה שמעלה את השאלה, איך האמריקנים הגיעו דווקא אליו, או דווקא לארבעתם?
זאת שאלה טובה. לגבי השלושה האחרים, באמת... נגד שניים מהם הוגשו כתבי, נגד שלושה מהם למעשה הוגשו כתבי אישום, ואחד מהם גם ישב לאחרונה במעצר מנהלי, אבל באמת לגבי ינון זאת שאלה איך הגיעו דווקא אליו. עכשיו העניין עם הצו החדש של ביידן, זה שהוא לא חל רק על אותם ארבעה ישראלים, אלא הוא, אפשר לומר הוא מדבק, הוא יכול לחול גם על כל מי שמספק להם תמיכה כספית, חומרית, תורם להם כסף, עושה איתם עסקים, ועוד ועוד. בנק לאומי כנראה חושב שלהחזיק חשבון אצלו עונה לאחת ההגדרות האלה, ולכן הבנק חושש שהסנקציות האלה יופעלו גם כלפיו. כי לבנק הזה יש הרבה מה להפסיד, יש לו גם סניפים בארצות הברית, ובכלל, אם הסנקציות בצו החמור הזה יחולו גם עליו, המשמעות יכולה להיות ניתוק מ... מוסדות פיננסיים משמעותיים, ואולי אפילו ממערכת סוויפט העולמית.
זה דווקא בנק לאומי? מי שיש לו מארבעה אלה, שיש לו מחזיק חשבון בבנק אחר, אז הוא יצא פה נקי?
יפה. אז מתוך הרשימה הזו של הארבעה, יש אחד כאמור, ינון, בבנק לאומי, עוד שניים בבנק פועלים, שבנק פועלים אמר להם, אני לא מקפיא לכם את החשבון, אבל אל תעשו עסקאות בחול עם האשראי, ולגבי הרביעי, ממה שבינה,
כי הם בטח היו בדרך לעסקאות נדלן במנהטן.
לא, אבל מה זה, אל תעשו עסקאות בחול עם האשראי?
אחה, זה מה שאני
אראה. ברמת אל תקנו באיבי אפילו.
כן,
כן.
לא להזמין תחפושות לילדים לפורים מעל אקספרס.
כן.
אז כאמור, אחד בבנק לאומי שמקפים לו את החשבון, שניים בבנק פועלים שלא מקפים להם את החשבון, אבל אומרים להם... תעשו עסקאות
בחולי מאשרי,
ורביעי שאין לו חשבון.
אבל, טוב, זה אולי שאלה לדסק הכלכלי, אבל את יודעת להסביר את ההבדלים במדיניות בין בנק, מה מבינים בבנק לאומי שלא מבינים בבנק הפועלים או להפך?
זאת אכן שאלה לדסק הכלכלי.
כתבתנו לעיני כלכלה.
כן. טוב, כרמל, את מוזמנת להישאר איתנו, אנחנו מצרפים אלינו את ינון לוי, מי שכאמור חשבון הבנק שלו הוקפא בעקבות הסנקציות האמריקניות האלה. ינון, שלום.
בוקר טוב.
מה שלומך?
בסדר.
איך גילית שהחשבון שלך מישהו, בנק לאומי התקשרו אליך, הממשל האמריקני?
התקשרו אליי בערב שבת, המנהלת סניף התקשרה אליי בערב שבת, אמרה לי שהחשבון שלי מוקפאים. ניסיתי להבין מה המימוי, אמרה לי, נדבר איתי ביום ראשון, אני אבדוק עם היועץ המשפטי שלנו. בינתיים, לפחות מה שהיה בעובר ושב, ניסיתי להעביר לחשבונות אחרים, אמרתי, לא יודע מה יהיה, אולי זה כן משהו שבעייתי. ביום ראשון בבוקר הם ביטלו לי, הבנק ביטל לי את העברות האלה גם. וגם החשבונות בנק האלה, לחשבון בנק יש לי עסק, אני שותף עם אחי, אז זה גם...
עסק של גם...
עבודות אפר, פיתוח.
טוב, אתה רוצה לשמוע, ינון, אתה רוצה... כן. בוא נגיד קודם כל, מה האמריקנים טוענים נגדך?
לא, ושני רגע, אתה אומר, אתה מעביר מחשבון, לאן עוד, כמה עוד חשבונות יש לך? כלומר, שאתה אומר...
יש לי שתי חשבונות, חשבון פרטי וחשבון עסקי.
לא, זה בלאומי.
בלאומי, זהו.
אוקיי, אתה מעביר מאחד לשני, אתה אומר.
לא, ניסיתי להעביר לחשבון הפרטי של אחי.
הבנתי. כמה זמן זה מגיע ההודעה הזאת של בנק לאומי אחרי...
ביום שישי בצהריים הודיעו לי.
אחרי כמה זמן זה אחרי ההודעה של משרד החוץ אמריקני?
ביום חמישי בבוקר, ביום חמישי בצהריים, ערב...
ועל הודעה, ממש יום אחרי. ועל ההודעה של משרד החוץ האמריקני הרגילית?
האמת שהתקשרה אליי איזה כתבת, אמרה לי שלום, יש לך איזה תגובה על מה שביידן נתין נגדך? אמרתי לה, תשמעי, קשה לי להאמין שביידן יחשוב עליי. אני לא יודע על מה אני מדברת בכלל. הייתה קשה, ואמרתי לה, לא, לא, לא נראה לי, נראה לי שזה טעות. אחרי 3 דקות קיבלתי...
זאת כרמל?
אני לא זוכר מי יכול להיות, כן.
כרמל? זאת את?
לא, אני.
עכשיו נעשה פה סגירת מעגל. כן.
ואז אחרי 3 דקות קיבלתי הרבה הודעות, הבנתי שזה באמת נכון. הייתי קצת בשוק, זהו. לא כל כך התייחס, זה לא כל כך עניין אותי, עד שהבנתי שסוגרים לי את ה... לא סוגרים.
אז בוא קודם כל נספר למאזינים מה כתוב בהודעה של מחלקת המדינה. עליך, כן, הוביל קבוצת מתנחלים שעסקו בפעולות שיצרו אווירה של פחד בשטחים. הוא הוביל בקביעות קבוצות של מתנחלים עם מאחז חוות מיתרים שתקפו אזרחים פלסטינים ובדואים, איימו עליהם באלימות נוספת, אם לא יעזבו את בתיהם, שרפו את שדותיהם והרסו את רכושם. לוי ומתנחלים נוספים בחוות מיתרים תקפו שוב ושוב בכמה יישובים, פלסטינים כלומר. תגובתך על האשמות החמורות.
אני אגיד, כל הדבר הזה בגדול ודי קשקוש ו... חלק מהקמפיין הלימוד שמתנחלים פה של השמאלנים והאנרכיסטים שבאים פה שבאים פה להציק לנו מעל. אנחנו, אני אגיד לך, לפני 3 שנים, כמעט 3 שנים, אני ואשתי עלינו פה לחווה בדרום הר חברון, לשמור פה על אדמות מדינה, לשמור פה על השטחים של המועצה של הר חברון. מאז שעלינו, יש פה המון שמאלנים ואנרכיסטים שבאים להציק לנו כאן בחווה, והיו פה גם כמה, היה פה ערבים, בוא נגיד, ניסינו למנוע מהערבים השתלטות פה על האזור הזה, וזה מאוד הציק להם. ומאז אנחנו פשוט כל דבר קטן... לא כל דבר קטן, הם מוצאים נגדנו קמפיין, קמפיינים שאנחנו עושים כל מיני דברים מזוהים שהם לא יודע מאיפה הם מביאים אותם.
אבל ינון, אתה מעורב במעשה אלימות נגד פלסטינים.
אני לא מעורב בשום מעשה אלימות.
אני רואה סרטונים שלך מחזיק כלב תקיפה, שבאמצעותו אתה לכל הפחות מאיים על... פעילי שמאל, פלסטינים.
דבר ראשון, הדבר הזה, אולי הסרטון הזה מלפני יותר משנה לפי דעתי.
אוקיי.
דבר שני, בסיטואציה הזאת, לא יודע אם אתה, לא יודע על איזה סרטון אתה מדבר, אבל בסיטואציה הזאת, אני עם עוד בחור אחד לידי, ובאים אלינו איזה 15 פלסטינים. בשטחים, באדמות מדינה, בשטחים שבעצם יש לי עליהם חוזה מראה עם שאנחנו מסתובבים עם העדר שלנו.
כן, אז מה קורה בסיטואציות האלה?
והם
מה אתה עושה עם הכלב?
זה כלב שאנחנו יוצאים להגן על עצמנו איתו. לא היה לנו נשק עד עכשיו. וזה ההגנה, זה הדבר ההגנה היחיד שהיה לנו. וברגע שבאים לתקוף אותי, 15 פלסטינים מולי, אז אני תופס אותו בשביל שישמור עלינו.
ומה זה התיאור הזה של הצתת שדות?
אין לי מושג על מה מדובר, אז היה.
נחקרת משהו פעם על עבירה במסוג הזה של הצתה?
לא, בחיים לא.
טוב, גם כרמל ציינה שבניגוד לשלושה אחרים לא הוגש נגדך מעולם גם כתב אישום. ולא היית גם במעצר מנהלי או משהו כזה.
לא.
אבל הדבר הזה של מעורבות שלך ב... לכל הפחות אימותים עם פלסטינים,
כן.
זה לא משהו שנפל עליך משמיים, זה לא שהוציאו
לא
עכשיו...
לא נפל עליי משמיים, איזה... אני באתי, כן. אני... יש פה ערבים ש... כל מיני בדויות ש... שאנחנו באנו לשמור על האדמות מדינה פה באזור, הם, יש פה המון בנייה לא חוקית שלהם. אנחנו מדווחים, אנחנו עובדים ביחד עם הצבא והמתק, על כל בנייה בלתי חוקית, או כל מיני השתלטויות שלהם, ומנסים למנוע את זה, וזה, ויש אימותים, זה קורה, הגיוני בסך הכל, אנחנו מנסים בסוף, אנחנו עובדים עם ה...
הבית שלכם, הבית שלכם הוא על אדמה, על אדמות מדינה, או על קרקע פלסטינית?
בתוך טאבה, בתוך... של המועצה.
כלומר, אדמות מדינה. אז אולי יש לך מושג איך האמריקנים הגיעו לשם שלך, הרי לא חסרים יהודים קיצוניים ביהודה ושומרון שכן הוגש נגדם כתב אישום, למה דווקא, איך הם הגיעו לשם שלך?
פשוט יש פה המון אנרכיסטים ושמאלנים שמגיעים, ומאוד כואב להם.
לא, השאלה, השאלה...
זה הדבר היחיד, אין לי מושג.
השאלה אם הממשל האמריקני ניסה, או שאתה באיזה קשר משפטי איתם, ביקשת מהם הוכחה למה אתם חושבים דווקא אני? כי באמת לא חסרים שמות. אני יכול עכשיו לזרוק 20 שמות שראויים לצו הזה לפניך, נגיד, לפי כתבי אישום או הרשעות.
אין לי תשובה לשאלה הזאת, אין לי מושג איך הם הגיעו אליי.
אבל אתה אומר שכלומר, הפעילות שלך בנושא הזה, זה רק בתחום הדיווח? כלומר, אתה מדווח על בנייה בלתי חוקית של פלסטינים?
אני מדווח, אנחנו מסתובבים בשטח, באדמות מדינה יש לנו עדר כבשים, אנחנו מסתובבים פה בשטחים, יש לנו, לפעמים האנרכיסטים מגיעים אלינו לשטח להציק לנו.
וקהילות של פלסטינים שעוזבות את המקום, אתה אומר, זה כתוצאה מהדיווחים שלך?
היה פה שתי... היה פה... שעזבו זה חלק מכן, זה גם דיווחים, וזה שהם חשבו, הם השתלטו פה על השטחים, והם הבינו שהם לא יכולים לתפוס את השטח הזה.
ולא כתוצאה מהתנכלויות שלך ושל חברים, אתה אומר.
לא.
מה אתה עושה עם הפעילות הכלכלית שלך עכשיו?
אני לא יודע.
אפשר שנייה שאלה לינון?
בבקשה, קרמל.
מה הצעד הבא? אתה מתכנן לנסות לתבוע את הבנק?
האמת, אני בן אדם שלא כל כך... כל כזה קורה מסביבי, אני לא, אין לי... אני גם לא אוהב לדבר, ולא טוב בזה גם, וכל הפרסום הזה בכלל הזיה בשבילי. אני לא יודע מה אני עושה, אין לי מושג. יש כל מיני אנשים שמלווים אותי, ונראה מה שהם יגידו לי, מה שהם יעצו לי, אני אחשוב על זה.
טוב, אני רק אגיד שפניתי אתמול לפני הפרסום, שעה לפני הפרסום לבנק לאומי, והם עד עכשיו לא החזירו לי תגובה לגבי העניין הזה.
קרמל, תודה רבה. ינון, תודה רבה גם לך, ינון לוי.
תודה.
רוצה להגיד שלום לכן ביאר, כתבנו בצפון?
שלום לכן ביאר, כתבנו בצפון.
שלום, בוקר טוב לכם.
מה היה?
אז לפני שעה ירי 8 שיגורים לאזור קיבוץ ברם בגליל העליון, היו נפילות גם בתוך הקיבוץ, יש שם כמה אנשים שמטופלים כנפגעי חרדה, מעבר לזה אין נפגעים, עומדים עכשיו ובודקים האם יש נזקים כתוצאה מהמתח הזה, וזה קורה, השיגורים האלה הבוקר, אחרי שאתמול בלילה צהל תוקף לפני חצות מטרות של חיזבאללה, פחות או יותר באזור המקביל בדרום לבנון, האזור של ירון ומרון הרס, מותקפים שם מבנים ועמדות תצפית של חיזבאללה. אתמול, יום עם לא מעט הזקות, חלקן הזקות שם, אבל היו גם שיגורים לשטח ישראל, גם לאזור של קריית שמונה, מטולה ועמק החולה בצד המזרחי יותר, וגם בגזרה המערבית לאזור של קיבוץ.
סך הכל שגרה, אתה אומר.
ימי מלחמה, ובמקביל, אתם יודעים, עמוס הוכשטיין כאן, השליח האמריקאי, מדברים על כל מיני נוסחאות דיפלומטיות, אבל בשטח, יום-יום, אותה מציאות.
נדב קמינר הוא חבר כיתת הכוננות בחניתה. שלום נדב.
אהלן, בוקר טוב.
מה קורה אצלכם?
עכשיו שקט, אתמול היה יום קצת יותר רועש. לדעתי, אתמול הוא היה יום אחד הימים היותר עצימים בגבול הצפון בשבועיים האחרונים. זהו, נפל לנו גם פה בקיבוץ איזשהו פריט.
פריט?
כן.
מה? מעדר? מה זה הפריט?
כן, נפל. אחת הרקטות נפלה בקיבוץ, עשתה קצת נזק.
אתה עכשיו מדבר איתנו מהקיבוץ?
כן, כן.
הייתי שם, הסתובבתי שם לפני איזה שבוע, שבועיים.
בחניתה?
כן, זה טנקים שם בחנייה של חלק מהבתים.
כן, טנקים בחנייה של... כן, טנקים נמצאים בעמדות בתוך הקיבוץ, מחזות סוריאליסטיים של טנק שנוסע על כביש של הקיבוץ, ואם צריך גם משחרר ירי, אירועים שאתה לא רואה אותם, שלא חשבנו שנראה אותם מפעם, אבל...
אני ראיתי טנק נכנס לחנייה ברוורס, חנייה של אחד הבתים.
איך, חוץ מזה, איך נראה הקיבוץ? כמה אנשים יש שם?
בעיקר כיתת כוננות, וכמובן יחידות הצבא. מעט מאוד, שניים, שלושה אזרחים של הקיבוץ שלא התפנו בגלל כל אחד בגלל הסיבה שלו, או שמדי פעם מגיעים, אבל הקיבוץ מפונה. הרבה נזק, בעיקר גם בגלל זה שהצבא מתמרן מחוץ לקיבוץ, זאת אומרת, מתוך הקיבוץ החוצה וכולי, אז יש נזקים.
אתה מה? כמה זמן אתה חבר כיתת הכוננות?
אני כבר כמה שנים, אני גם משרת בחיל הים, יש לי תפקיד גם במילואים בחיל הים, אבל התנדבתי גם בכיתת הכוננות לאורך השנים האחרונות, ואנחנו פה מאז השביל העשירי.
והמשפחה איפה?
במילואים ברצף, כל כיתת הכוננות. מה זה?
המשפחה איפה?
המשפחה עכשיו בכפר ורדים, לקחנו, הזכרנו שם דירה, בית, היינו צריכים להעביר שלושה כלבים, אז צריך מקום. וזהו, ואני כאן, ואנחנו, אני גם יושב ראש הקיבוץ, אז אנחנו עכשיו מתחילים להיערך לעוד ארבעה.
וואו, לא, לא, לא הבנו כמה גבוה אנחנו עולים בהיררכיה הקיבוצית עכשיו שם בחניתה.
זה שטויות, זה יושב ראש ועד ההנהלה, זה לא...
לא, לא, אל תקטין. יש לי עוד לאן להגיע. אל תקטין.
כן, אבל אנחנו עכשיו מתחילים להתעסק עם הנושא של החזרה, שייקח עוד כמה חודשים, ומנסים להבין, להכין תוכניות, שברגע שזה יקרה, נוכל להתחיל להניע את המערכת.
אתה רואה את זה קורה? אתה מדמיין את חברי הקיבוץ חוזרים לחניתה?
כן, אבל יצטרך להיות פה מענה ביטחוני, לא רק תחושת ביטחון, יצטרך להיות פה שינוי כזה, שייתן ממש ביטחון. לא תחושת ביטחון שאתה רואה עוד חיילים, אלא ממש מענה מבצעי, שייתן ביטחון. עכשיו אני לא אחליט עבור הצבא מה המענה הנכון, הצבא יודע טוב מאוד מה צריך לעשות כדי שיהיה כאן ביטחון, ואני מעריך שהוא יעשה את זה או עם הסכמים או בכוח, אבל יצטרך להיות פה ביטחון.
אבל תגיד, אם, נגיד שמגיע לך מחר אליכם, אלוף הפיקוד או הרמטכ"ל, ואומר לכם, תקשיבו, חברי קיבוץ חניתה היקרים, אנחנו ערבים לביטחונכם, אתם יכולים לחזור לגור בקיבוץ, הרחקנו את הרדואן מהטווח שצריך, והרחקנו את הנונטטים, אתם סומכים עליהם וחוזרים בהתאם להבטחה כזאת, להתחייבות כזאת, אתם חוזרים לחניתה?
תראה, שאלת שאלה מאוד טובה.
תודה.
נוצר משבר אמון של התושבים עם הצבא בכל הארץ אגב. אני רוצה להאמין שאחרי שכולם קיבלו סתירה מצלצלת ממה שהיה בשביל העשירי וקריאת השכמה פסיכית, אני רוצה להאמין שמי שישאר בצבא ביום שאחרי, לא ייקח את הצ'אנס ולא ינסה אפילו במילימטר לחרטט את הציבור.
היום שאחרי יכול להיות עוד שלוש שנים, ולכן אני שואל, נגיד...
לא, אני לא בטוח שהיום שאחרי במסגרת הרענון שיהיה בצבא הוא ייקח שלוש שנים. אני חושב שהיום שאחרי זה היום שבו כל מי שהיה אחראי לדבר הזה ישחרר את עצמו מהתפקיד, והצבא יעבור למה שנקרא, יישארו בו אנשים שיקחו את הצבא קדימה, בלי כל הקונספציות ובלי כל ההנחות המקלות וכו' וכו'.
נדב קמינר, בחניתה, שמרו על עצמכם ועלינו ותודה רבה.
תודה לכם.
תודה רבה.
סוף שעה ראשונה, פרסומות, מהדורת החדשות של השעה 9, ואז נחזור לשעה השנייה.
המכיניסטים.
גם הם יהיו.
חזרנו שעה שנייה.
חזרנו, כן.
אתה עד עכשיו בסדר?
כן.
טוב, הסיפור הלא קל הבא. המשפחה של אלון שמריז עתרה לבגץ בדרישה להכיר בו כחלל צה"ל. נזכיר, אלון נחטף מביתו בכפר עזה, שרד איכשהו בשבי ובתקרית מאוד קשה וטרגית, נורא למוות על ידי כוחותינו, יחד עם יותם חיים וסמר טללקה. המשפחה פנתה לצהל כדי להכיר בו כחלל צהל. הייתה החלטה, הדיון, צהל דחה סופית לפני כחודש את הבקשה הזו, ועכשיו מגיעה העתירה הזו לבגץ.
לא סופית, צהל אמר שאחרי המלחמה תקום ועדה שתבחן את אופן ההכרה וההוקרה באזרחים וחטופים שהשתתפו בלחימה, לדוגמה אלון שמריז, הוא אחד מהם. משפחתו באמת הגישה אתמול עתירה לבגץ, ואנחנו אומרים שלום לאבי שמריז, אבא של אלון, זכרו לברכה.
שלום, שלום.
קודם כל, ביחס למה שרועי ציין עכשיו, אתה מבין את ההחלטה של צהל כסופית? בעניין שלכם, לא בעניין העקרוני.
אני לא ראיתי בזה החלטה סופית, אבל הם גם לא נותנים מועדים וזמנים שבהם הם יכירו בו, אם בכלל, בינתיים הקבר שלו חשוף בלי מטבע.
איזה תשובה קיבלתם עד עכשיו, מראש אקה או מי שדיבר איתכם?
ראש אקה התקשר אליי ודיבר בצורה די לקונית ואמר שהוא לא מתכוון להכיר באלון, מאחר והוא לא חויל. ואחרי זה יצאה התשובה כתובה, שאפילו את הנימוק הזה היא לא ציינה שם בתשובה הכתובה.
מה החוק אומר?
אבל זה לא עניין של חוק, זה עניין של פרשנות. האלון שלנו בשביל העשירי גויס יחד עם כל הפלוגה שלו, בצוות סמור למילואים.
של יעלום.
של יעלום. מה שקרה זה שאלון שלנו לא יכל להתייצב כמו ששאר החיילים התייצבו, כי בינתיים החמאס חטף אותו.
תסביר את זה רגע, מה היה המעמד שלו בשבעה באוקטובר?
בשבעה לאוקטובר אלון היה מגויס למילואים. הממפה שלו גייס אותו למילואים, אבל אלון לא הצליח להתייצב בבסיס, כי חטפו אותו בדרך.
וכשאתה אומר את זה לצהל, מה הם אומרים?
קודם כל, ראש אקה התעלם מהמסמכים שהבאנו, כי הוכחנו לו שהממפה שלו חייל אותו, הממפה שלו כתב מכתב, והוא סרב להתייחס למכתב הזה, והוא הוציא את ההחלטה בלי בכלל להתייעץ עם הממפה או עם המגד, ורק אחרי שהוא הוציא את ההחלטה, אז הממפה התקשר אליו ואמר לו, למה אתה עושה את זה? הרי חיילתי אותו. וראש אקה התעלם מזה.
אתם מתואמים כמובן גם עם המשפחות של סמר אלטללקה ואותם חיים?
תראה ברשותך, אני כרגע לא עושה סלט מהדברים. סמר לא חויל ואותם חיים לא חויל. הבן שלי חויל בשביל העשירי.
תגיד, תסביר אולי על מה זה יושב, כלומר, למה כל כך חשוב לכם שיוכר כחלל צהל?
תראה, ברור לכם שזה לא עניין כספי. אנחנו מוכרים כבר היום כנפגעי פעולות איבה, והתגמולים הכספיים למשפחות של מי שנרצח בשביל העשירי הם זהים, בין אם זה חלל צהל ובין אם זה נפגע פעולות איבה. אז הבעיה היא לא כספית, הבעיה היא עניין של כבוד. אלון שלנו היה גיבור, אלון שלנו לאורך כל הדרך התנהג כמו חייל למופת ועשה את כל מה שהצבא לימד אותו כשהוא היה בשבי של החמאס. הוא דאג לחטופים האחרים, הוא הצליח לחלץ אותם מהתופת מתוך המחילות של החמאס והוציא אותם דרך הפירים המסוכנים והצליח להוציא אותם לפני האדמה. לאורך כל הדרך הוא פיזר מכתבים ואישורים והודעות ושלטים כדי שהצבא יגיע אליו, והצבא לא הגיע אליו. הוא נהג בחיילות למופת, הוא עבר קרוב לקילומטר 200 בתוך סג'אייה, כשהוא שומר על החברים שלו שלא ייפגעו. לא מי יש חיילי צהל, ולא מהחמאס שרדף אחריהם. הוא חילץ את החברים שלו מתוך בית שבו צהל ירה ומזכר שירה שם. הוא הגיע לחיילי צהל, הוא הוריד את החולצה והוא החזיק דגל לבן, הוא עשה הכל לפי הספר של הצבא. רק מה? הצבא שלנו לא רוצה להכיר בו ככלל צהל, למרות שהחמאס מכיר בו ככזה.
ובפנייה שלכם לבגץ, בעתירה, זה ה... הוא הוגשה כבר? העתירה הוגשה?
העתירה הוגשה אתמול בבוקר, כן. כבר קיבלנו החלטה ראשונית שמחייבת את הצבא עד ה-18 להגיש את התגובה שלה.
בעצם בטענה שלכם אתם אומרים שהחוק כן מאפשר, בניגוד למה שצהל אומר, החוק כן מאפשר להכיר בו כחלל צהל. למרות שפיזית, בירוקרטית, הוא לא נקלט ולא התחייל בשבעה באוקטובר.
אף חייל בפלוגה שלו לא נקלט, אף חייל. כולם התייצבו לפי קריאה טלפונית, רק אלון שלנו לא הצליח להתייצב. אף חייל לא הוכתם על תופס. אף חייל לא קיבל משהו כתוב, הכל נעשה בקריאה טלפונית ובוואטסאפ, כולם התייצבו, ועד היום שהם השתחררו, אף אחד לא חתם על שום מסמך. אפשר להעלות את כל המאה החיילים שהתחיילו באותו יום, וכולם יספרו את מה שאני אומר לכם.
את כל האלפים.
כל אותם מאה חיילים שחוילו בסמור, והגיעו לעזה, בשביל לעשירי, כולם חוילו בטלפון.
כמה זמן תשאירו את הקבר ללא מצבה?
תראה, אנחנו נקראים מבפנים, אני לא... זה נראה לכם כאילו שזה זה, זה קרקס, אבל...
לא, קרקס זה לא
בגשם.
נראה.
אני לא יודע מה להגיד לכם. אני לא יודע מה להגיד, שהצבא הזה יתעשת על עצמו, יקום וישים שם מצבה כבר.
תגיד, איפה אתם? איפה המשפחה?
אנחנו נמצאים בשפעים. אני התחלתי לחזור לעבודה כי זה כבר 4 חודשים שאני מרותק למקום ומטפל בעניינים של אלון ובעניינים של קיבוץ כפר עזה, ומתישהו צריך גם לחזור להתחיל לעבוד ולהתפרנס.
במה אתה עובד?
התחלתי לעשות את זה. אני מנהל כספים במפעלים אזוריים של ארדום, שזה באזור יוצבתה.
נקריא את תגובת דובר צהל לדברים האלה. מלחמת חרבות ברזל הציבה בפני מדינת ישראל סוגיות מורכבות וכואבות, בהן בנושא שכול, זיכרון וגבורה. הרמטכ"ל רב אלוף הרצי הלוי דן בפניות שהגיעו לצהל בנושא, וקבע כי תקום ועדה שתבחן את אופן ההכרה וההוקרה באזרחים וחטופים שהשתתפו בלחימה או בסיטואציות ייחודיות. הוועדה תכונס כשהמצב המבצעי יאפשר זאת, יחד עם נציגי משרד הביטחון. העתירה התקבלה ותענה כמקובל.
אני אגיד לך משהו. חוץ מלהגיד שזה יקרה בעוד 6 שנים, הם כתבו שם הכל. מתי הם אמורים לכנס את הוועדה הזאת? ולמה הבן שלי צריך לחכות לוועדה? הבן שלי חויה לצבא. יש הוכחות, הבאתי מסמכים, הממפי שלו מעיד, המגד שלו מעיד. למה צריך לחכות לוועדה? מה הוועדה הזאת יכולה להגיד שאני לא אומר?
הזכרת את העניינים הכלכליים, אבי, אתם גם פונים לציבור כדי שיעזור לכם לממן את העתירה הזו.
תראה, הבג"ץ עולה הרבה כסף. עורכי הדין עולים כסף. אבל הגיוס המונים לא מיועד לגייס את הכספים לכיסנו הפרטי. גיוס המונים מיועד כשמו כן הוא. לגייס את ההמונים... את דעת הקהל לטובתו של אלון. אלון היה גיבור, הצבא צריך להכיר בו ככזה, כחלל צהל, כחלל גיבור, וגיוס ההמונים נועד להעביר את הציבור שיכיר באלון לא פחות ממה שאנחנו דורשים מהצבא.
אבי שמריז, אביו של אלון, זכרו לברכה, תודה רבה שדיברת איתנו.
תמשיך לעקוב כמובן אחרי ההתפתחויות בעתירה
הזאת. תודה לכם.
תודה רבה.
הדוקטור מיכאל מילשטיין, ראש הפורום לאומני פלסטיני במרכז דיין באוניברסיטת תל אביב. שלום מיכאל.
שלום אסף, שלום רועי.
אז דיברנו בתחילת התוכנית הזאת עם סולימן מסווד, כתבנו המדיני, שאלנו אותו מה ההתפתחויות בכל הנוגע לעסקה אפשרית להשבת חטופינו שמוחזקים בעזה, והוא אמר, פשוט יושבים ומחכים לחמאס. אתה יודע להסביר מה קורה עכשיו בחמאס? מה ההליך הדמוקרטי הפנימי בתוך חמאס?
הייתי אומר בצורה כזאת, אסף, הרי אנחנו כבר מחכים, לפי הבטחה של חמאס עצמה, לתשובה מסוף השבוע שעבר, אפילו יום 50 הבטיחו בזמנו תשובה.
לך תסמוך על מילה של ארגון טרור.
למשל, וארגון טרור, אגב, שממש, כמעט הייתי אומר, בחוקים שלו, נטוע ציווי, שאפשר למעשה, אני אקרא לזה בככה שפה עממית, לעבוד על האויב, כי זה חלק מכללי המשחק. עכשיו, במקרה הזה, אני חושב שמה שאנחנו רואים כרגע, זה לא מצב שגם מוסבר אצלנו בפרשנויות של התבחבשויות פנימיות, ודיונים נוקבים, וכל מיני מחלוקות בתוך חמאס. אני חושב שכבר ההחלטה התקבלה, כמעט הייתי אומר, אפילו לא היו צריכים דיונים פנימיים, כדי לדעת שהתשובה תהיה, ברור שאנחנו נשמח לעסקה, אבל ברור שזאת לא תהיה עסקה בלי שמופסקת לגמרי הלחימה, וגם מובטח לנו שהלחימה הזאת תופסק. וכאן לדעתי, אתה יודע, אסף, מה שאני חושב שאנחנו רואים בימים האחרונים, זה את הפער המהותי בין הגישה הישראלית, שאני לא אגיד שהיא חסרת סבלנות, אבל היא מקרינה תמיהה מאוד עזה כבר לממש את העסקה הזאת, לבין הגישה בצד השני, שנשענת על עיקרון מאוד יסודי, שנקרא סבר, סבלנות, שאומר, רגע, לא צריך כרגע למהר. קודם כל, הישראלים הולכים ויוצאים מעזה. דבר שני, אנחנו הולכים וככה לאט לאט מתחילים לנטוע אחיזה במקומות שהישראלים יצאו מהם, בצפון הרצועה. בישראל יש שערה, ובכלל, לא מחסלים את הבחירים שלנו כל כך מהר, ולכן בואו נמשיך וניתן לישראלים לפתח ציפייה, אגב, לטפח גם תסכול בתוכם, ומתישהו הם יתקרבו אלינו בעמדות יותר מאשר אנחנו נצטרך להגיע לגישה שלהם.
אבל האם, מיכאל, אתה חושב גם שיכול להיות שהעיכוב בתשובה של חמאס מעיד על כך שהם לא באמת מרגישים לחץ צבאי, והם אומרים, בסדר, אז עכשיו, אז עוד שבוע, עוד שבועיים, אנחנו לא ממהרים לעסקה, הישראלים ממהרים, אנחנו יכולים לחיות ככה עם התמרון הקרקעי הזה, עם הטנקים מעל הראש שלנו, כמו שאמר שר הביטחון, זה לא באמת מעל הראש.
אני מסכים איתך מאוד, רואי, אתה יודע, זה חלק מהשיח שהוא מאוד חשוב שאנחנו מפתחים כאן בציבור, של ככה להציב סימני שאלה על כל מיני אמירות וסיסמאות, וכן, אני חושב שמדברים איתנו הרבה באמת על מבצעים, אגב, צבאיים מוצלחים מאוד, אין בכלל מה לדבר כאן, אבל צריך גם לומר, כשאנחנו מדללים כוחות בצורה כל כך דרמטית בעזה, ושבסופו של דבר יש אזורים שבהם כבר צהל לא נמצא, אז ברור לגמרי שאי אפשר להגיד שהלחץ הצבאי הוא נורא דרמטי על חמאס, ובאמת חמאס מתחיל להבין שמהרבה בחינות לישראל יש בעיה, ולכן מכיוון שאותו לא מעניין שכמעט בכל יום נהרגים עשרות עד 100 פלסטינים בכל התקיפות והקרבות, והסיפור ההומניטרי אף פעם באמת לא בער בעצמותיו, אז כן, אפשר להמשיך ככה,
ואומר לעצמו
חמאס, רק אני רק אשלים, אומר לעצמו חמאס, בסוף אתם תראו, הישראלים יותר ויותר התקרבו לעמדה שלי, לקו האדום שלי.
אז אני אשאל אותך את השאלה מהצד השני. למה בכלל חמאס רוצה ללכת לעסקה, לפי מה שאתה אומר, איזה אינטרס יש לו?
הדבר היחיד, והוא מדגיש אותו מאוד רואי, זה סיום המלחמה. כלומר, בריאתו, אחרי שהוא בעצם קבע שהמלחמה הסתיימה, הוא בעצם קבע שהוא שרד במלחמה הזאת, ומכאן הוא כבר יכול לדבר על העתיד. העיקרון המרכזי שהוא ממש מדגיש אותו בכל דיון על עסקה, זה שמסירים את התביעה הישראלית לחזור מתישהו למלחמה. כי אתה יודע, בראייתו, יש כאן, זה האיום המרכזי. ואם הוא מסיר אותו, על כל השאר אפשר להתגמש. מספר אסירים, מפתח של חטופים ואסירים, הומניטרי זה בכלל משהו שהוא לדעתי נמצא בסוף.
אתה מעריך שזה יהיה סעיף בטון בדרישה של חמאס, שישראל מכריזה ונותנת ערבויות על כך שהמלחמה מסתיימת, וישראל לא חוזרת להילחם ברצועה?
אתה יודע, אתה אפילו לא צריך להיות חוקר דקול, רואי, הם פשוט, הכתובת כאן צורחת מהקיר. אין פעם אחת שדובר חמאס לא עולה על הפודיום בחודשיים האחרונים, ולא אומר, זה תנאי ברזל.
בסדר, ולכן... יש תנאים שמצהירים לפני, ויש בסוף איך שהעסקה נחתמת, לא, זה אף פעם לא אותו
אבל,
דבר.
אבל כאן זה כבר הרבה יותר מהותי. תראה, אתה יודע, אתה אפילו מנסה טיפה להיכנס לראש שלו רואי, ואתה אומר, הרי מה בכלל האינטרס שלו לחתום על עסקה, אם הוא יודע שכל מה שהוא עושה זה קצת להשהות את גזר דין המוות שלו?
כי הוא יגיד, אוקיי, נלך להפסקת אש, חודש, חודשיים, שלושה, כמו פעם קודמת, הוא לא העריך שהתמרון נתחדש. גם עכשיו הוא מאמר על זה שיהיה פה לחץ בינלאומי וסעודיה וזה ויהיה בסדר, אבל זה, הרי הם גם מבינים שזה תנאי שישראל לא יכולה לחיות, לא תהיה עסקה אם זה יהיה תנאי שישראל תצטרך להתחייב ולתת ערבויות עליו.
נכון, ולדעתי כאן, אתה יודע, שני הצדדים יידרשו כאן לאיזה סוג של תעלול. כמו לדוגמה, בכלל לא להתייחס לסוגיה הזאת.
להשאיר את זה פתוח, כן.
כן, להשאיר את זה פתוח, או לעשות איזה סוג של ניסוח משפטי מאוד עמום, אבל תראה, אני מסכים איתך מאוד שאי אפשר לגשר בין שני הדברים, אבל אתה יודע, אתה מדבר על הסיפור של ככה, המשחקים של חמאס, ואני עוד פעם חוזר להערה הראשונה שלך, תראה, הוא לא מרגיש לחץ צבאי דרמטי שממש מחייב אותו כמה שיותר מהר להגיע לעסקה. ולכן, אם זה המצב, אז אין לו בעיה עכשיו גם להשעות עוד יום, יומיים, שלושה, שבוע את התשובה. הוא בינתיים רואה את השיח שלנו, שבראייתו הופך להיות יותר ויותר טעון, יותר
ויותר... אבל הוא בינתיים גם שומע את הדיווחים של רועי מפי גורמים צבאיים, שעוד שבוע משתלטים על חאן יונס. לא אכפת לו שצהל כובש את חאן יונס?
תראה, אני, קודם כל אני לא בטוח שהמונח הוא כובש את חאן יונס. אסף, צריך לזכור, צהל מתמרן באזור חאן יונס בצורה שונה מכפי שהוא עשה לפני חודש בעיר עזה. זה לא ממש עם שהייה, מה שנקרא, עם boots on the ground, כל הזמן 24-7 בעיר, הוא משלים משתלטויות, אבל יוצא גם מאזורים, וגם את זה גם חמאס מבין. תראה, הוא משקלל גם את התמונה שהוא רואה כרגע בצפון הרצועה. צהל היה ברימל, היה בשתי, היה בזיתון, אבל יצא מהם גם. אז יכול להיות שבראייתו, אוקיי, סובלים איזה שבוע, שבועיים משהו צהל, ואחרי זה זה עובר. ומהבחינה הזאת צריך להודות, חמאס קורא אותנו מאוד מאוד טוב, שלא לדבר על זה שהוא מכיר כל תנועה של צהל, כל טנק לאן הוא זז, וכמובן כל יחידה אם היא נמצאת בתוך העוצמה או יצאה ממנה. ונכון לעכשיו אנחנו לא צריכים להתפלא על זה שבאמת חמאס משה יותר את כל הדיאלוג, כי בריאתה זה כרגע חלק מהמשחק וחלק מהקריאה שלה את איך עובדת ישראל.
מיכאל מישני, תודה רבה.
תודה לכם.
בואו נחזור למכינות. רוצה לתת עוד איזה מילת רקע?
בואו נציג את המרואיין שלנו.
יאללה. עומר בן אלחנן, שלום.
בוקר טוב אסף, בוקר טוב רועי, בוקר טוב לכל המאזינות ומאזינים.
אתה מה? מכינה? מאיפה? איזה?
אני מכיניסט באופן הרחב ביותר. אני מייצג את מאבק המכיניסטים והשנשינים. התחלתי דרכי במכינת אין פרט, כפר אדומים, אבל שוב, אני כאן בשם כל המכיניסטים והשינשינים באשר הם.
ומה עכשיו, בוא נדבר מה קורה היום, איפה זה עומד המאבק הזה, ואז נלך קצת אחורה. היום יש הפגנה של מה הדרישה...
עוד צעד אחד אחורה, נזכיר למי שפספס. צהל בעצם מבקש לגייס עוד 1,300 צעירים שלא היו אמורים להתגייס עכשיו, כדי להשלים את הסדק הדרוש לנו במסגרת המלחמה, ולוקח רבים מחניכי שנה א' במכינות.
והשינשינים. וגם ישיבות.
נכון, נכון. שוחרר למעשה מתווה שבו יש איזושהי חלוקה שאמורה להיות יחסית לפי הגודל המשוער של כל אחד מהפלגים האלה במוסדות ה... תחיית שירות מה שנקרא, אבל מה שצהל הפיק, וזה באמת מה שגם עלה בוועדת המשנה לוועדת חוץ וביטחון בשבוע שעבר בכנסת, זה שהנתונים לא באמת משקפים את המצב בשטח, הם רחוקים מלהיות קשורים ליחס בין כמות בנים במכינות לשנות שירות, לבין כמות בנים בישיבות הסדר וישיבות גבוהות. באופן כללי כל ההחלטה הזו מעלה סימני שאלה רבים מאוד, רבים מדי, גם על כדאיות ההחלטה, גם על הרלוונטיות שלה באמת לטווח הקצר, וגם על מה שהיא עושה לנו לטווח הארוך.
אבל דבר רגע עליך, אני רצית...
מה קורה עכשיו בימים אלו במכינות? הם צריכים לתת עכשיו שמות של מי שמתגייס במקום באוגוסט, אלא מתגייס בעוד חודש. נכון? זה מה שקורה?
כן, אני אגיד...
איך זה עובד שם?
אני אעיד על עצמי באופן הכי פרסונלי שיש לי אין מושג בכלל מה עומד לקרות. כלומר, אני בתור מישהו שיש לו פרופיל קרבי ואמור ומקווה לשרת בשירות קרבי, אין לי מושג מה עומד איתי בשלב הזה, אבל מה שזה יצר, זה יצר איזשהו כאוס מוחלט בתוך המוסדות האלה של המכינות בשנות השירות.
אז תתאר קצת, מישהו בא לדבר איתכם? מישהו הסביר כמה מכם צריכים להתגייס כבר בעוד חודש?
איך מחליטים?
לא מדי. גם כשישבנו בוועדה בכנסת מול רח"ט תומקה, ראש חטיבת תכנון ומנהל כוח אדם, אגף כוח אדם, לא היה ברור באמת מהו המתווה, מהם הדרכים הנכונות לנתח אותו בכלל. כלומר, לא ברור לנו, לי לא ברור בשום צורה מה קורה, איך קורה, אם אפשר לעשות גיבושים, איך אפשר לעשות גיבושים. גם צהל אחר כך גלגל את ההחלטה מי יגויס בחזרה לפתחם של המכיניסטים, ככה שהוא יצר איזשהו משחק מעוות בין המכיניסטים של רולטה רוסית.
אז
מי ילך לצבא, מי לא ילך.
אמרת רולטה רוסית, תכניס אותנו רגע, איך זה עובד עכשיו? ראש מכינה, ראשת מכינה, מנהל גרעין של שנת שירות, מגיע עכשיו לתלמידים, לחניכים, ואומר, אתם פה 30, תבחרו מתוכם, נגיד 15 גברים, תבחרו מהחמישה שמוכנים להתגייס בעוד חודש?
אז מאחר וצהל גלגל את ההחלטה הזו, לפתחם של ראשי המכינות. ראשי המכינות גם פתחו את זה בשיח פתוח, כל אחד בדרכו, מול המכיניסטים שלהם. אני מדבר מתוך העולם המושגים שלי של המכיניסטים, אבל גם בשינשינים זה היה בצורה דומה. אני יכול לספר לך על חבר שלי, אייל, מההנהגה של, מההובלה של המחאה שלנו, של גיוס הוגן, שאתמול בעצם הוא מגיע ממכינה מסוימת, והם החליטו לנהל את זה בצורה של הגרלה, והוא עלה אתמול בגורל. במהלך, האמת, זה מה שזה גורם, אבל זה מוציא, זה רגעים קריטיים ובאמת כואבים מאוד חברתית, אבל גם שמתגלים בהם דברים הירואיים ורגעי סולידריות יפהפיים, מישהו שיש לו שני גיבושים, שאיכשהו זה, הוא יכול לסדר שהוא כן יגיע למסלול שהוא רצה, ביקש להתנדב במקומו, ולפחות לעת עתה לקנות לו עוד קצת זמן, כדי שהוא גם יוכל להגיע למסלול שהוא רצה. אבל באופן כללי, מה שקורה כאן זה שצהל למעשה פוגע גם בסיכויים שלא לקבל, למיין את כוח האדם הטוב ביותר למקומות המתאימים לו ביותר, והוא גם פוגע פגיעה אנושה במוטיבציה של הקהל הכי 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 נאמן לו, של המכיניסטים והשינשינים שדוחים שירות לא כי הם רוצים להימנע מגיוס חלילה, אלא להפך, כי הם רוצים להגיע לגיוס הרבה יותר מוכנים.
אבל בוא תגיד לי מה...
חברים שמורידים עכשיו פרופיל.
כן.
רואי ואסף הם מורידים פרופיל כדי שהם לא יאלצו להתגייס. אנשים שמכיתה ת' מתאמנים כדי להגיע לגיבוש טייס ולימי סיירות ולסיים את הוצאה טובה. האנשים האלה מורידים עכשיו פרופיל. אנחנו מאבדים כוח אדם קריטי.
תגיד אבל, רגע, הצבא צריך 1,300 חיילים בגיוס מרץ. זה, יש על זה הבנה, נכון? אין ברירה. יש מלחמה, יש נפגעים, יש פצועים. אז אני שואל אותך אם יש לך פתרון אחר, מאיפה להביא 1,300 חיילים?
אז נתחיל עם הרעיון, כלומר, עם היסוד של ה-1,300 חיילים האלה. עכשיו, אנחנו מדברים על גיוס מרץ, אוקיי?
כן.
צהל, אם יש לו מחסור כרגע ב-1,300 חיילים, גיוס מרץ לא יעזור לו אלא בעוד מינימום 8 חודשים אחרי הכשרות.
בסדר, מתכננים קדימה.
צהל גם הודיע שהוא לא יקצר את הליכי השירות. אז כבר כאן מתגלה איזושהי בעיה, שבעצם אנחנו לא מקבלים איזשהו פתרון מיידי, אז נשאלת השאלה, למה הבעילות בהחלטה הזו, ומה כל כך קריטי, שנחתוך את השנה באמצע, ואגב, נגדע מפעל התנדבות קריטי, שמחזיק חלק מרחב מהעורף הישראלי בימים כאלה של השינשין והמכיניסטים, נגדע את המפעל התנדבות הזה, כדי כאילו ליצור רווח בעוד כמה חודשים היום, במקום באמת לחתור לפתרונות קצרים יותר. עכשיו, זה מערים עלינו עוד קושי, שאנחנו מבינים שצהל לא מרחיב כאן את מאגר המגויסים. הוא לא פונה לקהלים חדשים, מכיניסטים ושינשינים מתגייסים במאת האחוזים. הוא בעצם יוצר איזושהי הלוואה, או בעצם לוקח פלסטר ומשאיל ממחזור גיוס הבא. מה שאומר שבאוגוסט אנחנו נתגלגל לאותה הבעיה. אוקיי? עכשיו, האנד גיים של כל המהלך הזה, זה בעצם ביטול כל מוסדות הדחש. זה קצת רדיקלי נשמע, אבל אין דרך אחרת להסתכל על זה.
אתה בן 18, כן?
אני בן 18, כן.
אתה בחינוך דתי, חינוך חילוני?
האמת שאני הגעתי מהחינוך הדתי, אבל הלכתי למכינה מעורבת. ואגב, זה לא מפריע לי לרגע לזעוק נגד הפערים ביחס של מוסדות המדינה בין הציבור הכללי לציבור הדתי, על כל גווניו. אני, אגב, מאמין בלימוד תורה, אבל אני לא חושב שזה אמור לקנות למישהו פטור מלוחמה או משהו כזה. המצאה חדשה והיא מעוותת לחלוטין.
אבל תגיד בכל זאת מילה עליך, על הדילמה שלך. אתה יודע איפה תהיה בעוד חודש?
אין לי מושג. אין לי שמץ של מושג, למען האמת. אני נורא רוצה להיות חובל, אבל אני לא יודע אם אני אהיה בשריון או בתותחנים. אני גם מוכן לעשות את זה, אוקיי? באמת, בשלב הזה כבר אין לי בעיה. זה כואב לי, אבל אין לי בעיה. אני פשוט אומר, אנחנו רוצים קצת הגינות וקצת בהירות בנוגע למהלך הזה. להבין שאנחנו עושים את הדברים מהטעמים המוצדקים ביותר, ואנחנו מבקשים גם מצהל בתור צבא העם, במדינה יהודית ודמוקרטית, לשמור על איזושהי הגינות גם בנושא השוויון, כי הדרך היא לא פחות חשובה מהמטרה. אחרת אין לנו באמת מה לחפש.
אז תגיד, כשאתה מדבר על שוויון, החלוקה כרגע היא מתחלקת גם בין מכינות דתיות, מכינות מעורבות, מכינות חילוניות, גם ישיבות הסדר וגם ישיבות גבוהות. בעצם כולם פה משתתפים פה ב-1300 האלה.
זה נכון, אבל החלוקה היא מעוותת לחלוטין. יוצא מצב שבו מתוך המכיניסטים מגויסים 20% מהבנים, בעוד מתוך ישיבות ההסדר והישיבות הגבוהות מגויסים רק 8%, למרות שצהל מציג את זה כאיזשהו מתווה שוויוני, זה ממש לא המצב. עכשיו, מה שצהל עושה במהלך הזה בעצם, הוא יוצר כאן קרע משמעותי או איזושהי התנגשות אמיתית ומיותרת בתוך הקהל המשרת. במקום לחלופין, להגיד, אוקיי, אנחנו נדרשים לתת פתרון יצירתי לבעיית כוח האדם החריפה של צהל, שאגב, לאור הרצף הכרונולוגי של האירועים, גם הערכה של שירות הסדיר, וגם הערכה של שירות מילואים פעיל, אנחנו מבינים שזה משהו מתמשך, וזה משהו שרק ילך ויחריף. במקום לשים פלסטרים, במקום לנסות לסתום את זה עם חתיכה של מסטיק, הוא הולך אל הבייס שלו, ולמעשה אוכל אותו מבפנים. צהל מחרסם בבשר שלו עצמו, במקום לנסות לקנות לקהלים חדשים, במקום לנסות לגייס אוכלוסיות שאינן מגויסות עדיין.
אתה מדבר על חרדים עכשיו, על גיוס חרדים? אני לא חושב שצהל יכול להביא 1,300 חרדים מעכשיו לעוד חודש.
לאו דווקא, אפשר גם חרדים, אפשר לדבר גם על ערבים, ואגב, בתקופת אולמרט, אז היה את המודל עם מאגרי העבודה, שגייסו צעירים מהחברה הזו. יש הרבה מאוד מודלים שאפשר לדאוג שבמצמתם...
כן, השאלה האם במשך 75 שנה לא הצלחנו לעשות דברים כאלה, אז בזמן חירום, בעת מלחמה, להצליח לעשות את המהפכות הגדולות האלה כדי להצליח ללחם בחמאס.
איך אומרים לנו בתורה הקדושה? האחיכם יבואו למלחמה ואתם תשבו פה? זה תמוע בנו, אנחנו יהודים, זה חלק מה-DNA שלנו, זו המצאה חדשה. לאור ההיסטוריה היהודית הענפה מאוד, אני חושב ש-75 שנים זה לא מספיק כדי לשנות את כל מי שאנחנו. ואתה יודע מה? גם אם ב-75 שנה לא הצלחנו, אני אופטימי. כי הדברים כאן משתנים בקצב מסחרר, ומאז 7 באוקטובר אנחנו לא אותו דבר.
טוב.
ובוודאות אנחנו נאלץ לשם.
רגע, תגיד, יש מקום לאופטימיות או שזה סיפור גמור ואתם מתגייסים? ה-1300 האלה יגויסו באמת בעוד חודש.
אז היום בשעה 10:30 אנחנו מגיעים להפגנה מול הכנסת, מאות מכיניסטים וחניכי שנות שירות, שעומדים לעמוד שם בקריאה להגינות בגיוס, ואנחנו מחכים שם. גם לחברי הכנסת שיבואו לדבר איתנו ולראות אותנו ולהסתכל לנו בעיניים ולהגיד לנו שהם תומכים במהלך הזה או שהם לא. במהלך הלא שוויוני הזה והלא הוגן הזה.
טוב.
וגם אנחנו מקווים למצוא שם את בחיר הצעה ובאמת לדבר
עומר, איתם. לא יודע אם זה אין פרט או הבית ספר או הבית, אבל קיבלת חינוך טוב, אתה בחור בן 18 ו... בטוח שעתידך עוד לפניך. עומר בן אלחנן, תודה רבה שדיברת איתנו.
בהצלחה לכם, עומר.
תודה לכם, תודה רבה, יום טוב.
טיל קייזר, אתה מכיר?
שלום, שלום כזה.
אז הנה, זה הזמן להגיד לשלום.
בוקר טוב, ליברמן, בוקר טוב, רואיש, נעים מאוד רואי.
מה הולך?
הכל בסדר, מה איתכם?
הכל בסדר?
לא, לא, את לא מחוברת.
אתה יודע,
לא,
מנסים.
לא, לא, את לא מחוברת, לא,
לא יודעת, אותי לימדו שאת fake it till you make it, קצת הונאה עצמית, לא הרגעה אף אחת, כזה.
כן. ננסה, נראה. מה קורה?
לא עומד אצלכם בליברמן שרון הזה?
מחכים לתקציב.
נראה את התקציב ואז נראה.
זה מה שמדיר שינה מאליברמן שרון, יפה.
מה קורה עם התקציב?
אז האמת שממש בשנייה זו שאלתי, זה מסוג הדברים שאנחנו, כתבי הכלכלה, שואלים מדי שנייה, הוגש, 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 אז עכשיו כותבים לי שזה בהדפסה, באיחור אלגנטי של משהו כמו 3 שבועות, מאז שהממשלה אישרה את התקציב המעודכן ל-2024, הממשלה עדיין לא הגישה אותו לאישור הכנסת, הטענה היא כאמור שהוא ממש ברגעים אלה המדפסות במשרד האוצר עושות את העבודה, מדפיסות את החוברת הכחולה שתוגש לכנסת, כדי שהכנסת תוכל לדון בתקציב המעודכן, ולהראות שיש כאן 3 רשויות, שכל אחת עושה את תפקידה, שהכנסת היא לא חותמת גומי, אלא שהמשמעות של זה שהכנסת היא לא חותמת גומי, ושהיא תצטרך לדון בתקציב הזה שהממשלה עדכנה, היא שאנחנו בעצם בחתיכת איחור, וזה הולך להיות איחור מהסוג שישתק את המדינה. כי לפי החוק, הכנסת הייתה חייבת לאשר את התקציב המעודכן הזה ב3 קריאות עד 19 בפברואר. אני אעצור ואני אשתהל.
כן, תקחקחי בגרונך, כן. בזמן שאני אומר שאת מקחקחת בגרונך, אז תגלך הצידה, בבקשה.
יפה. כן, אמרנו שהכל בסדר, אבל מחלות חורף לא פוסחות על אף אחד. אז בברוטו יש לכנסת 2 שבועות. עד 19 בפברואר, בנטו זה משאיר לה מעט מאוד ימי עבודה, וזה אומר שלכנסת לא הולך להיות זמן לאשר ב3 קריאות את התקציב המעודכן ל-2024 עד 19 בפברואר, היא גם לא מתכוונת לעשות את זה, ולפי החוק לפחות נקבע מנגנון שאומר שאם יש פער כל כך גדול בין מה שאמור להיות הגירעון בתקציב 2024, מה שהעריכו שהוא יהיה כשהתקציב אושר, לבין מה שהוא אמור להיות בפועל, אז הולך להיות קיצוץ רוחבי, ובמקרה שלנו קיצוץ רוחבי היסטרי. כשהממשלה אישרה את תקציב 2024 בתחילת 23, אף אחד לא דמיין את 7 באוקטובר, אף אחד לא דמיין את המלחמה הזאת, אף אחד לא דמיין את ההוצאות שהיא תגרום, ולכן כרגע הפער בין התקציב שהעריכו שיהיה, לבין התקציב ותחזית הגירעון כפי שהיא אמורה להיות בפועל בלי עדכון של התקציב ל-2024, זה פער של 70 מיליארד שקל. בגלל שהכנסת לא הולכת להספיק לאשר את התקציב המעודכן עד 19 בפברואר, אנחנו בעצם הולכים להיכנס למין מצב מוזר כזה של שיתוק. אנחנו נורא רגילים להשתמש במילים שאט-דאון כלפי הממשל בארצות הברית, נכון? מדי פעם אנחנו אומרים שהם לא הצליחו לאשר את התקציב.
מה זה שיתוק בגרסה הישראלית?
ושיש שם דרמה. אז זו שאלה נהדרת, והאמת היא שאף אחד לא באמת יודע. כי לכאורה מה שאמור לקרות אם התקציב לא מאושר עד 19 בפברואר, זה קיצוץ של 70 מיליארד שקל, שזה אומר שאף אחד ממשרדי הממשלה לא יכול לזוז לשום מקום, לא יכול להוציא שקל, בטח לא לתוכניות מלחמתיות מיוחדות, נגיד מזכורות אפשר לשלם, כי זה משהו שעושים כל שנה, אבל כל מיני דברים שניתנים למפונים, וסיוע נפשי ודברים מהסוג הזה. כן, אגף השיקום, הכל אמור להיות משותק ותקוע. עכשיו נשאלת השאלה, איך בדיוק זה יעבוד? כי אנחנו כבר עכשיו יודעים שיהיה איזה פער לפחות של 2 שבועות בין ה-19 בפברואר ועד שהתקציב יאושר. כן. ואז נשאלת השאלה, אם יהיה כאן איזה ישראבלוף, שיגידו, טוב, זה ברור שהתקציב הזה יאושר, אז ניתן למשרדים להמשיך לעבוד, כי מה, אנחנו משוגעים, אנחנו הולכים לשתק את המדינה באמצע מלחמה, או שהולכת להיות כאן התנהלות דקדקנית לפי החוק, כמו שאמור לקרות במדינה נורמלית, שהיא לא רפובליקת בננות, אבל אז הסיטואציה תהיה כזו שהחשב הכללי יצטרך לאשר כל שקל של משרדי הממשלה.
או שיצליחו עד ה-19 בפברואר.
או שיצליחו עד ה-19 בפברואר. אשרי המאמין, רועי שרון, אני לא רואה את זה קורה.
ליאל קייזר, תודה רבה.
תודה לכם.
חן ביאר, כתבנו בצפון, כאן באולפן.
הגעתי, שלום.
הרגע היית בחנית, לא?
כן, כל הדיווחים האלה מהצפון לא היו באמת מהצפון, טוב, אני מרחש מרומה, וגם אתה, רואי, כל הדיווחים שלך מחן יונס, אתה פה באולפן.
דיווחת על השיגורים, כאילו אתה מריח את ריח השיגורים על הבוקר.
בצד הדרך בכביש 6, אבל...
בסדר.
אבל כן, הנה, מרעננים, אבל השיגורים ממשיכים גם שאני כאן.
אז היו פגיעות.
קודם כל היו פגיעות באזור, באמת אמרנו שהנפילות היו בתוך קיבוץ ברם, ויש שם מעט נזקים, גם בבית אריזה וגם בפגיעה ברכב שחנה באחד הכבישים שם בקיבוץ, ובאחד השטחים הפתוחים, כמה נפילות, ולפני זמן קצר עוד שיגורים נוספים, הפעם באמת באזור הגליל המערבי, הייתם בחנית אז מעט מדרום לשם, ליד קיבוץ גשר עזיב,
שתי נפילות. גשר עזיב זה קיבוץ שלא מפונה.
גשר עזיב בדיוק, זה הקיבוץ הראשון למעשה שלא פונה אחרי כל היישובים שפונו, רבים התושבים שלו עזבו, רבים מהם נאלצו לחזור בחזרה כאשר הם הבינו שהם לבד בסיפור הזה, ושם היו שתי נפילות, בלי שהייתה התראה לפני כן, נפילות בשטחים פתוחים, כרגע אנחנו לא יודעים על נפגעים או נזק, אבל זה כבר 10 שיגורים רק בשעות האלה של הבוקר.
תודה רבה, חן. אתה פה, מה? יש לך עניינים?
יומן צהריים.
יומן צהריים, גם היום?
תישארו לאזן.
מה לפרק? תן איזה פרומו. פעם מגישי רשת ב' היו נכנסים אחד לשידורים של השני כדי לספר מה הולך להיות בשידור שלהם.
אבל מפה עד היום הצהריים.
חכה, רבע לעשר היום. הבוקר רוצה.
משהו בטח סגור, לא?
הבוקר רוצה.
יש לך איזה רעיון מכונן שטרם נשמע?
אנחנו שומרים את הקלפים
קרוב לחזה. בסדר גמור. תודה, חן.
תודה רבה.
שכחתי ממך.
כן, כי אני מקבל על המכיניסטים המון 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 תגובות כבר כמה ימים, וחלק מהתגובות זה, לא, זה לא הזמן עכשיו לשיח המפלג הזה, למה עכשיו לדבר על זה, ואני חושב שלדבר על שוויון בנטל זה לא שיח מפלג. אני חושב שלהפיל את המחטפים האלה, וזה מה שצהל עושה, מפיל מחטפים כאן על חניכי שנה א', ולחשוב עכשיו ששקט יורים, ועכשיו כולם יסתמו, כי זה עכשיו מלחמה, זה שיח מפלג. אני חושב שלחשוב את זה, זה ניצול ציני של קבוצה הכי ערכית שיש לנו, ושמענו את עומר שמייצג את המכיניסטים, כמה ערכים יש שם בקבוצה הזאת, דתיים וחילוניים, והצבא יודע שהם יבואו, כמו שהוא אמר, הצבא יודע שהם יבואו כי הם חבר'ה טובים, כי הם רוצים לעשות שירות, והם יבואו לשירות משמעותי, והמדינה צריכה להתערב פה, ושר הביטחון צריך להתערב פה, וראש אקה והרמטכ"ל, כדי להביא לפתרון, שהוא לא הפתרון הזה, אלא פתרון אחר, שיאפשר להם לסיים את שנה א'.
לא, אבל יש טענה שאומרת, בסדר, הכל שוויון בנטל והכל, אבל המכיניסטים צריכים להתעלות על גודל השעה, להגיד, אני לשירות המדינה, וזהו. לא מסתכל למינה ושמאל, אני מסתכל על עצמי. אתם צריכים אותי? אני בא.
אז זה מה שיקרה בסוף. אבל לנצל את זה, זה פשוט לא הוגן, כי הם באמת יבואו, והם באמת איכותיים, ובסך הכל מה הם ביקשו? שנה אחת, זה הכל, בזמן שיש לך עוד מאגרים של שנה שנייה, ושנה שלישית, ושנה רביעית, שלא נוגעים בהם, אבל בהם זה הכי קל, הם הכי זמינים, וברור גם שהם יבואו, וגם הוא אמר על חברים שלו שמורידים פרופיל, בסדר, זה יהיה זניח, הרוב יבואו, הוא אומר, הנה, אני רציתי להיות חובל, יקחו אותי לתותחנים, אני יכול לחיות עם זה, כי זה מה שהצבא צריך. זה חייב להיפטר בצורה יותר יגונה והרבה יותר ערכית.
טוב, אתה מוכן לרגע האסקפיסטי שלך של הבוקר הזה?
מה, התמונה שהעלית מגיל 21?
לא, לא מצאתי אותה. לא מצאת תמונה שלי מגיל 21. איפה היית בגיל 21? אלון, אתה מכיר את הטרנד?
מה זה? לא היית בגיל 21? לא היה לך תמונה בגיל 21? היית בגלי צהל, איפה יכולת להיות?
לא, אבל אין לי, לא יודע, לא מצאת תמונה שלי משם. לא, אני זוכר, יש איזה, בגיל 21... שלי, יש תמונה אחת שאני זוכר ואני לא מוצא אותה, מסיקור פינוי ההתנתקות, פינוי גוש קטיף, כאילו.
כן.
זה מה שאני, זו תמונה שאני זוכר, אבל לא יודע איפה היא. איפה אתה היית בגיל 21?
אני בגיל 21, התחלתי את גיל 21, עוד הייתי בצבא והשתחררתי, ואז אפילו תמונה שהעליתי לטוויטר, זה ביום שלה ממש שיצאנו מהבקו ונסענו לסיני, ואחרי זה הגענו רחוק אפילו, עד דרום אמריקה באותה שנה. אלון פרוכטר.
איפה היית בגיל 21?
איפה היית בגיל 21?
בצבא.
גם בצבא.
לימודים? טיול אחרי צבא היה הרבה אחרי
הצבא. העלית תמונה?
לטרנד עדיין לא. מודה שלא. פחות בן אדם של טרנדים.
מה הטרנדים החביבים שהיו פה בתקופה האחרונה.
נכון. צריך הפעלות. מלחמה זה הפעלה נחמדה, אבל בואו נמצא עוד הפעלות. טוב, מה קורה הלילה? קרה? אנחנו ברדיו בהווה מתמשך, בהוליווד שלכם.
אז טקס פרסי הגרמי ה-66 התקיים הלילה, נוכח המלחמה בישראל, אתה יודע, אבל המלחמה גלשה גם לשם. גזרת הפרסים, אין כל כך הרבה הפתעות, אלו סוויפט שברסי היסטוריק.
על מה מתחרים שם בפרס הזה?
מוזיקה. לילה הכי גדול של תעשיית המוזיקה, אלו סוויפט זכתה בפרס אלבום השנה פעם הרביעית בקריירה, יותר מכל זמר אחר, פרנק סינטרה וסטיב וונדר, את הפרס נתנה לסלין דיון, שלא נראתה בסביבה כמה שנים מאז שהיא הובחנה עם
תסמונת
אדם הנוקשה, ומיילי סיירוס זכתה בפרס גרמי פעם ראשונה על השיר פלאוורס, היא גם שרה אותו על הבמה, אבל המלחמה כאמור זלגה לשם על הבמה, קודם כל על השטיח האדום, טיקטוקרית בשם מונטנה טאקר, יהודיה אמריקאית, שגם ביקרה כאן בחודש דצמבר האחרון, צעדה על השטיח האדום, כשסרט גדול צהוב לאורך כל המחוך שלה, תפור וכתוב עליו Bring Them Home, היא הייתה כאן בביקור הזדהות עם ישראל, אחר כך בסגמנט המחווה לכל האומנים שהלכו לעולמם השנה, כמו טינה טרנר וטוני בנט, אני לנוקס עשתה מחווה לשיני דו קונר, שר עליה את Nothing Compares to You, וכשהאורות נכבו, היא הרימה אגרוף ואמרה, Cease fire now, peace in the world, אנחנו כמובן יודעים שאני לנוקס היא לא בדיוק חובבת ישראל מאז 7 באוקטובר.
זה גם לא אמירה שהיא פרו-ישראלית, זה לעצור את המלחמה, היא לא תפסה פה צד.
נכון, אבל הפוסטים שלה הרבה יותר חדים בגנות ישראל, אם אתה רוצה לבדוק אצלה באינסטגרם, אבל יותר מזה, הרי מייסון ג'וניור, אותו מנכ"ל של האקדמיה למוזיקה האמריקאית, הגוף שמעניק את הפרסים האלה, היה לו נאום קצר ממש רגע לפני הפרסים האחרונים של הטקס, שבו הוא דיבר על כוחה המאחד של המוזיקה, בעיקר בעיתות משבר, הוא אמר, הרגשנו את זה בפיגוע בבטקלן, בפיגוע במנצ'סטר לפני כמה שנים באותה הופעה גדולה של אריאנה גרנדה, וגם עכשיו, בשבעה באוקטובר, כשכמות גדולה של ישראלים מבלים, מיוזיק לאברס היו בפסטיבל המוזיקה של נובה ו-40 מהם נחטפו והוא ציין ממש את הנרצחים, זה משהו צעד מאוד נדיר בעיקר עכשיו בכל העונת התקסים הזאת והוא ציין לאורך הנאום שלו על הבמה ממולו הופיעו קוורטט של 4 כלי מיתר והוא אמר מי שמנגנים כאן הם נגנים פלסטינים וישראלים ככה שהמוזיקה יש לה כוח לאחד וכן, הרבה מאוד צלילים, לפחות לא כל כך צורמים לשם שינוי, היו שם הלילה.
תודה רבה, אלון.
תודה לכם, ורק נגיד שהטקס הארוך והמתורגם ישודר הלילה ב-STV דרמה, ב-YES וביסטינג פלוס.
בסדר גמור. שרון וקלר, שלום.
שלום, חברים.
איפה את היית בגיל 21?
תחילת לימודים.
אלה תמונה?
אחרי צבא, אחרי טיול, לא.
מתי אז התחלת עם הקטע של
השלג בירושלים?
של החיזוי, כן.
זה מהצבא.
מהצבא?
כן.
וואלה.
אני רוצה להגיע לזה בכלל, אני הייתי נגד.
נגד מה?
ללכת לכיוון הזה בצבא. הודיעו לי שזה מה שאני עושה, וזה היה לי מאוד קשה.
זה ממש...
אני רציתי להיות כזה משהו...
מה?
זריחת חיר כזה, משהו קרבי יותר.
לא, מה רצית...
לא נתנו לי, שלחו אותי לחיל אוויר.
מה רצית להיות בחיים?
זה לא כולם יודעים, אבל הבת של שרון וקסלר, סליחה על האוטינג, היא לוחמת, היא קצינה והיא בקרבי. היא בלחימה בצהל.
נכון.
נו, מגשימה את כל מה שאימא לא...
ואין האוטינג שלי, האוטינג שלה, חכה עכשיו, מה יהיה לי בבית? מה עשית, רואי?
שמעתי את האיסוס, את האיסוס בקולך.
אבל רגע, אבל מה עם השלג?
לא, אבל רגע, מה רצית להיות כש...
רציתי מדריכת חיר.
לא, מה רצית להיות בחיים?
בחיים? לא היה לי מושג. אף פעם לא... גם היום אני לא יודעת מה אני רוצה לעשות בחיים. אני עדיין בגישושים.
בסדר, יש עוד זמן, יש עוד זמן להתלבט.
יש, בדיוק, יש עוד מלא זמן.
טוב, יש היום מזג אוויר.
כן, האמת שכבר פחות, אנחנו כבר מרגישים שאנחנו בשלהי המערכת, הרבה פחות גשם במקם הגשם, בבוקר היה עוד מאוד גשום, אבל זה הולך ודואך, מחר ככה שרידים אחרונים, ונפרדים, וזה די מדהים, כי אתמול השירות המטאורולוגי בדק, עצם עובדה שאנחנו 14 יום ברצף של גשם, גם בצפון, גם במרכז, מה זה אומר? לא היה כזה דבר מפברואר 1992. וואו, זה כאילו מלא זמן. בנוסף לזה, פניתי היום לרשות המים לשאול אותה מה... כמה גשם ירד בכנרת? בשבועיים האלה מסתבר שירדו 65.5 סנטימטרים. זה גם המון. אז אנחנו באמת בפרק שהוא מאוד מרשים. אני מניחה שמחר השירות המטאורולוגי יוציא כזה סיכום מצודר, באמת, עם השוואה לעבר, לראות כמה שיאים נשברו בעניין הזה. מה שהיה מיוחד בכל המערכת הזאת, עם הערכות, יש לומר, זה שזה היה גשם גם בצפון וגם במרכז. כלומר, יש שיאים נניח לגשם בצפון, יש שיאים לגשם במרכז, אבל השילוב הזה, שכל כך הרבה זמן ירד גשם גם בצפון הארץ, גם במרכזה, כמובן לא בצורה רציפה, אנחנו יודעים מה זה חורף ישראלי, אבל כל הזמן, כל הזמן ירד גשם לסירוגין, שבועיים רצופים, זה משהו שהוא בהחלט, בהחלט יוצא דופן, והרבה מאוד זמן לא היה לנו את זה, ובטח לא בשנים האחרונות, שאנחנו מדברים על משבר האקלים וההתחממות הגלובלית, ושאנחנו מדברים על פרקי גשם אינטנסיביים יותר, בפרק זמן יותר קצר, זה משהו שאנחנו רואים שהולך ומתעצם, זה לא מה שהיה לנו הפעם, זה באמת היה גשם ארוך, ממושך.
טוב.
אני הייתי בטוחה, כן.
תן, לא, ממש נגמר לנו הזמן.
כן. טוב, זה הזדמנות אחרת.
יש לי מחר את התחזית.
לא אמרתי מי יש שלג.
במילה.
לא, איזה שלג. איזה שלג. עכשיו אנחנו עם עלייה בטמפרטורות.
התשובה היא לא. וקטור, תודה רבה. שי פרלמוטר ערך, לי לאופר ולירון אהרון אסולין, הפיקו, רמי פליקס על הביצוע הטכני, רועי שרון הוא כתבנו הצבאי, והוא מגישנו לבוקר זה, תודה רבה.
סלף ליברמן, תודה על האירוח.